האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 108, ובו נמשוך בגזר עד שנבין מה הופך יתומה ג'ינג'ית אחת לאחת ויחידה.
גברת רייצ'ל לינד מופתעת. גברת רייצ'ל לינד התגוררה בדיוק במקום שבו פנתה הדרך הראשית של הכפר אבונלי, במדרון אל עמק קטן עטור עצי אלמון ושיחי פוקסיה. את העמק חצה פלג מים שמקורותיו נבעו אי שם ביערות שליד חוות קאטברט. בתחילת דרכו באותם יערות היה זה פלג מים פזיז ומתפתל, אפוף סודות אפלים של מקווי מים ומפלים. אבל כשהגיע לעמק של גברת לינד, נהפך לנחל שקט ונוח. מפני שאפילו פלג מים לא היה יכול לעבור ליד עלתה של רייצ'ל לינד, בלי להקפיד על התנהגות הגונה ומנומסת. הוא ידע כנראה שגברת לינד משקיפה מחלונה ופוקחת עין על כל מה שחולף ליד ביתה, החל מפלגי מים ועד ילדים. וכשהיא מבחינה במשהו מוזר או שלא במקומו, היא לא מניחה לו ולא מבטרת, עד שהיא מגלה על שום מה ולמה. אנשים רבים באבונלי ובמקומות אחרים נוהגים לעסוק בענייני שכניהם הרבה יותר מאשר בענייניהם שלהם, אבל גברת רייצ'ל לינד הייתה אחת מאותן בריאות רבות כישרון שמסוגלות לטפל בענייניהן שלהן וגם בענייניהם של אחרים בעת ובעונה אחת.
מי לא אוהב את רייצ'ל לינד?
כולנו. לא, כלומר, אני מחבבת אותה, היא אישה בסך הכל טובה, כמו שלמדנו לדעת.
אכן.
שלום לך, נועה.
שלום,
רציתי
איילת.
רציתי לקרוא לך דיינה כל הפעם.
או,
נכון?
איילת.
דיינה, יקירתי.
קורדיליה.
קורדיליה שלי. כן, אנחנו, אם לא זיהיתם, אם אתם לא מכירים את מרת רחל לינד או רייצ'ל, או אני לא יודעת באיזה גלמוש אכלתם לפני שבאתם לכאן, אז אנחנו החיות גרים. ופעם האחרונה שבדקתי, מדי יום רביעי, ימי רביעי, אנחנו פה בגלי צהל, ואם אתם מאזינים לנו בשלל יישומי הסקטים, אז אנחנו גם שם.
אנחנו תמיד.
תמיד.
תמיד, כן. אז אנחנו הולכות לדבר היום.
כן.
על אחד הספרים שאני חושבת הכי אהובים עלייך.
כן, כאילו ברמה האמיתית אהובים עליי. אני, בפועל אני נגיד, הפרק על קסטנר היה יותר קרוב לליבי, אבל כן, הסופיתי ללא ספק כזה מין כוח מכונן משפחתי. אבל לא רק שלי בטח, כאילו זה מין קונסנזוס נערי, נשי.
נשי בעיקר, אני חושבת, כן, נשי. אני קראתי שוב את ספרים של לוסי מוד מונטגומרי, או מוד כמו שידידיה אוהבו לקרוא לה, לקראת ההקלטה שלנו, ובאמת תהיתי בני ובני איזה גבר, נער, ילד יצליח לצלוח את הדבר הזה.
זו שאלה טובה באמת.
אני לא יודעת, אני אשמח לשמוע, אגב, מכם שם בחוץ, אתם במקרה הזה מוזמנים להצטרף אלינו בקבוצת הפייסבוק המהממת שלנו, ולספר לנו על החוויות שלכם כנערים שקראו את הספר הזה.
כן, אתם מוזמנים לחפש אחיות גרים בפייסבוק, ואנחנו ממש עוסקות מדי שבוע בספר אחר, ובדיוק התבגרנו לנו מספרי הפעוטות שעסקנו בהם במשך שלושה שבועות, ועכשיו אנחנו ככה על סף הנערות,
כן.
הנשית כאמור.
פריחתה
ממש,
של הנשיות.
ממש. אני לא חושבת שהייתה לי כאילו מין, היה לי מפח נפש גדול יותר מההכנה לקראת התוכנית הזאת בפער.
אוי אלוהים, הפער היה נורא.
שבין הספרים לבין חייה של הסופרת. זה קורה הרבה. כלומר, אנחנו עוסקות בפער הזה, במגוון ספרים על באמת, יש את המרווח הזה של המציאות לעומת הפנטזיה של הכתיבה.
וטוב שכך, זאת אומרת, אני חושבת שאם מוד הייתה כותבת את סיפור חייה האוטוביוגרפי, אז היה מתקבל משהו שדומה יותר לאוליבר טוויסט, או...
המרכיז דה סאד.
המרכיז דה סאד.
אני לא יודעת.
דייוויד קופרפילד. אבל כן, יש כאן פער מאוד גדול, ואני חושבת שאולי נקודת ההשקה, או הדמיון הראשונה שאנחנו יכולות להצביע עליה, היא אחד המרכיבים המרכזיים בספר הזה, וזה היתמות של אן. מי מכם שלא מכיר את הספר, הגיבורה שלנו, אן שרלי, היא נערה יתומה, והיא מגיעה לביתם של אח ואחות, מתיו ומרילה קאת'ברט, שגרים באי הנסיך אדוארד בקנדה. הם ביקשו נער. הם רצו לאמץ נער כדי שיעזור להם בעבודות החווה, ומגיעה במקרה, בטעות, הנערה החולמנית...
אדומת השיער.
אדומת השיער.
לא הייתה ג'ינג'ית מפורסמת יותר בספרות.
עד אני.
כן, אבל יכול להיות שהיא הייתה...
היתומה.
אם הטיפוס.
שגם היא יתומה, כן.
יתומות צריכות להיות ג'ינג'יות, אחרת הן לא בולטות מספיק בשביל שיקחו אותן. אבל אני חושבת, רק בהמשך למה שאמרת קודם, על הנערים שלא קראו את האסופית, אני חושבת שיהודה אטלס התייחס לזה, הוא הרי כתב רבות על ספרי ילדים, וכאילו הביע צער על זה שחבל שלא יותר נערים אולי... גדלו עם אן, עם היכרות אישית עם אן.
זה באמת מעניין לשמוע פרספקטיבה גברית על הסיפור הזה, כי אני חושבת שיש בו הרבה מאוד מרכיבים מאוד נשיים, שאני מאמינה שניגע בהם בהמשך הפרקים, אבל הסופרת מוד עצמה הכירה את החוויה של היתמות מכלי ראשון. למעשה היא סיפרה שהזיכרון הראשון שלה היה זיכרון המגע בפני השאבה הקרות של אמא המתה. זה מקסים.
שזו נקודת הפתיחה לחייך. כן. איך אפשר...
היא הייתה מאוד צעירה, היא הייתה בת שנתיים וקצת אולי, אז היא לא הבינה, היא גם כתבה אחר כך שהיא לא הבינה בעצם מה קורה ולמה כולם סביבה כל כך עצובים, אבל היא זכרה את המגע הפיזי הזה, בניגוד לאן שהיא ביטה המכובדת של זוג מורים מכובדים, כלומר יש לה כאילו איזה רקע ובסיס קצת יותר יציב מאשר אלה של מוד, אבא שלה נשאר בחיים.
נכון, אבל כאילו אם אנחנו ממש ככה ניכנס לפרטים והשוואה, וגם אני עוד ככה עם זיכרון הרי פוטר נושב באורפי, אז הכוח המניע כל כך חזק הזה של הרי, של גיבור יתום שמחפש, פס כל הזמן, כל בדל מידע והתרפקות על הוריו וזכר הוריו ממש נוכח שם כל הזמן בחיים שלו. ההורים של אן ממש לא נוכחים. כלומר, יש איזשהו עסקור קטן באן שרלי, בספר השלישי בסדרה, על איזה חזרה שלה בעצם לבית הולדתה. ואז כאילו נסגר איזשהו מעגל, היא מוצאת מכתב של אמא שלה, ומכתב של אבא שלה, וגם התכתבות ביניהם, ואז כאילו, אבל איפה זה היה ברמת אפילו העיווי, או החיפוש קודם, זה לא היה קיים כאילו. זאת אומרת, אן מגיעה אלינו כשהיא חיה או בהווה המאוד מאוד רגעי, או באיזו ממלכת פנטזיה דמיונית, שזה מה שמציל אותה, וברור שזה מה שמציל אותה. אחד הדברים, אני חושבת, החזקים שקראו לי לאחרונה סביב הספר, זה שניסיתי לראות את אן עם עצמות, אן with an E, והיה לי מאוד קשה. היה לי ממש לא הצלחתי להתחבר, באמת.
לא, סנצי את הסדרה הזאת.
כן. ואחת הסיבות, אני חושבת, שהיא מנסה להתמודד עם משהו שמן הסתם בספר לא מתמודדים איתו בכלל, וזה 11 שנותיה הראשונות של אן. זאת אומרת, מגיעה ילדה בת 11. זה גיל שכבר... עכשיו, יש אזכורים למה היא עשתה, לאיפה היא הייתה.
אני רוצה...
אנחנו מבינים שהיא הייתה אומללה.
כן.
אבל זה לא... זה כאילו לא השאיר חותם אמיתי. לא באמת.
אני לא מסכימה איתך. אני מסכימה איתך, תני לי לטעון רגע את טענתי.
כן.
אני חושבת שכמו דברים נוספים שאולי באמת ניגע בהם בהמשך, הטראומות והכאבים והקשיים של החיים של מוד, מוצאים את עצמם בתוך הספר באופן הרבה הרבה יותר סובטילי, הרבה יותר מעודן ותת-קרקעי, אבל הם מוצאים את עצמם שם. ואני חושבת שהיא הייתה בת לתקופה ולדור שבו לא דיברו על טראומות, כאילו זה לא, אין כאן איזה שיח טריגרים.
להתבוסס.
לא. לא, לא, אבל לא, לא היה נהוג גם לפתוח את הדברים האלה באופן מאוד מאוד מפורש, אבל אני חושבת שקריאה מחודשת בטקסט יכולה להעלות את, את הנקודות הללו. ולמשל, התבלבלתי כמובן, מוד, שאביה כאמור נשאר בחיים, התחתן בשנית, וכשהיא הייתה בת 15, הוא זמין אותה לבוא אליו, לחיות איתו. אחרי כל השנים הללו היא חיה אצל סבא וסבתא המבוגרים.
המבוגרים, הנוקשים, המיושנים.
מאוד לא, מאוד לא הזכירו את מתי ומרילה, אם כבר קצת יותר את מרילה, אבל הם לא עברו איזה שינוי והתרקחות ביחס לנכדתם. וכשהיא מגיעה אל אביה, היא מגלה שזה לא שהוא נורא נורא רצה להתאחד איתה, אלא שאשתו החדשה בדיוק ילדה, והם היו צריכים בעצם מין משרתת, אומנת, שלא יצטרכו לשלם לה כסף, והם בעצם רצו לגייס אותה לתפקיד הדומסטי הזה. וכשקוראים את הספר, את הרגעים האלה שבהם היא היחידה שיכולה לעזור לאחות של דיאנה שגוססת, או שיכולה מאוד מאוד, אצלי בתרגום זה קרמת, אני לא יודעת איך זה בתרגום שלך, אני קראתי את זה שוב עכשיו בתרגום...
יש לי פה שני תרגומים שונים, את יודעת.
קראתי את זה עכשיו שוב בתרגום של טלי נתיב עירוני, זה רע אור בהוצאת כתר, בהוצאה מחודשת.
כן, לי יש תרגום, גם זה התרגום שאני קראתי ממנו, אבל של פישמן. והוא תרגום גם חסר מבחינה עלילתית, כלומר, כן. יש המון נשמתות. וזה כנראה היה נוהג מוכר וידוע, כי זה הוצאה הרבה יותר עתיקה.
אז כמו שאמרתי, כן. אנחנו יודעים שהיא יודעת לעזור לילדה הזאת, מכיוון שלאישה שאצלה היא חיה לפני שהגיעה לבית היתומים, היו
שלושה
סטים של תאומים, והיא מספרת על הבעל השיקור, והיא מספרת על עוני, והיא מגיעה מזת רעב לשם. כלומר, הדברים מונחים שם.
נכון.
הם לא מדוברים אולי, הם לא מטופלים, אבל אנחנו רואים גם התגובה של מרילה, כשהיא מתוודעת לאן בראשונה, והיא מספרת לה את הסיפור של החיים שלה, זה שמרילה מסוגלת מנקודת המבט המבוגרת שלה, להבין את האומללות האדירה שאן באה ממנה, גם אם אן עצמה לא מוכנה להודות בה, או לא מוכנה לתת לה, להכריע בנוגע לחייה.
עכשיו, אני רוצה אפילו לחדד את עניין התרבות, כאילו, תרבות השיח באיזשהו אופן. Mm-hmm. זאת אומרת, התחושה הזאת שבאמת זה קיים רק פשוט כמין סרטוט בקו מאוד גס, כי אין בעצם לעומת נגיד תיאורי נוף או תיאורי פנטזיה, אין את כל העושר, אין את כל הצבע. כאילו יש מין רק סרטוט כזה, כי לא כדאי. כי זה דבר ש- you don't want to dwell on. כאילו, את לא רוצה להתבוסס בו, את לא רוצה לחקור אותו, את רוצה רק להשאיר אותו מאחורייך.
אני חושבת שבמקרה של אן זה ברור שהיא לא מעוניינת לחשוב על זה יותר מדי, ולא רוצה להתעסק עם זה יותר מדי, אבל אנחנו רואות מהתגובות של המבוגרים לנסיבות חייה, בין אם זו מרילה כאמור, ובין אם זו רייצ'ל לינד, שמזהירה את מרילה ואומרת לה, לכי תדעי, אולי היא מקולקלת, יתומים, לא ברור מאיפה הם הגיעו.
שרופת ביתך עלייך.
בדיוק, זאת אומרת, יש, ברור שהסביבה מכירה אפשרות שהנסיבות שמהן אן מגיעה מהן הן קשות. גם אם הן לא מאוד מפורשות בטקסט. ואני חושבת שאם דיברת לפני כן על הדמיון, אז אולי שם אנחנו רואים את החסר יותר מכל, כי היא מספרת למרילה על שתי החברות שהיא נאלצה להשאיר מאחור, חברותיה הטובות ביותר, שאחת הייתה לא יותר מאשר ההשתקפות שלה בזגוגית של ארון, והיא נתנה לה שם, והיא נשקה אותה לשלום לפני שהיא עזבה את הבית של האישה המגילה הזאת עם שלוש זוגות התאומים. והשנייה הייתה עוד פחות מזה. היא הייתה הד. נערת הדים כזו שהיא פשוט הייתה קוראת אליה ומקבלת את התשובה. כלומר, היא עצמה נאלצה להיות המשאב היחיד שלה כדי לספק את הצורך האדיר שלה באהבה.
וזה גם הייחוד שלה אולי. זאת אומרת, אני חושבת שאם אנחנו רוצות להגיד מי היא אן שרלי לעומת אולי אפילו יתומות אחרות, אז יש המון קווי דמיון, יש המון מכנים משותפים, היא אפילו איזה סוג של מערכת הפעלה ליתומה האהובה, אבל מצד שני באמת יש משהו באופי הלא מרוסן קצת, הדמיון המטורף שהוא, שאי אפשר להסביר אותו חוץ מסוג של גנטיקה, כלומר, כי אנחנו שומעים שאף אחד לא דאג לילדה הזאת בשביל לגרום לה, את יודעת, לא יצר לה גירויים בשביל להפעיל את המערכת הזאת, אלא רק היא יצרה אותם מעצמה, ובזה באמת את צודקת, כאן החסר כאילו קיים, דווקא במקום שבו היא ממציאה כל הזמן, ובמקום שבו לאט לאט יש איזה כאילו מעבר מהדברים שהיא אמורה להמציא וצריכה להמציא לדברים שבאמת יש לה.
כן, שבאמת קוראים לה.
כאילו הפער הולך ומתמלא בעצם לאורך הספרים,
כן.
והיא מתחילה לקבל אוצרות גשמיים ולא רק דמיוניים.
אבל אני חושב שחלק מהעניין הוא שהאוצרות הדמיוניים האלה, כלומר, אין לי איך לקרוא לזה מלבד attachment, זאת אומרת, היכולת ההתקשרות שלה, היא אדירה. למרות שלכאורה כיתומה, כמי שמגיעה ממקום של חסר כל כך גדול, זה אמור היה אולי להפוך אותה להיות קשה, או חסרת יכולת אמפתית או להתקשר לאחרים. היא בדיוק ההפך. כלומר, היא רק מחפשת את ידידת הנפש שלה, והיא מחליטה שהיא מצאה אותה בדיאנה ברי עוד לפני שהיא פוגשת אותה בראשונה. אחד הדברים הראשונים שהיא עושה אצל מתיו ומרילה זה לקרוא בשם לפרח בעציץ. יש המון נתינת שמות, כן? היא קוראת בשם לכל דבר שעיניה רואות. היא מנכסת לעצמה אותם בדרך הזו. היא הופכת להיות בעצם יוצרת של הלנדסקייפ, של הנוף המדהים הזה שמקיף אותה, שאותו מוד הכירה אולי לא בדיוק את הנוף הזה, אבל נוף דומה לו מאוד. היא גרה בגדלה באי קטן בשם קוונדיש, היו בו 200 תושבים, ואפשר היה להגיע אליו רק בסירה, לא הייתה שום דרך אחרת להגיע לשם, מקום מאוד מאוד מבודד, לבתים שם היו דלתות בקומה השנייה.
בגלל השלג?
כן, השלג בחורף היה מגיע עד הקומה השנייה של בית, ופשוט היו גם דלתות בקומה השנייה כדי שאפשר יהיה לצאת, אז היא הכירה את הסביבה הזאת, את המרחב הזה, את הבדידות שאן שרויה בה, והיא הודתה שהיא העניקה לה את באמת מעוף הדמיון שהפיין אותה. זה ה-saving grace של אן, אבל כשדיברנו על ההבדל בינה לבין יתומות אחרות, ואולי אחות שלה, או הדומה לה ביותר מהן, היא כמובן פוליאנה, שכמו אן, גם לה יש איזה מין רוח אופטימית ובלתי נכנעת, אבל אני חשבתי הרבה דווקא על השונה ביניהן, ועל מקומות שבהן היא מצטלבת, או בוחרת אחרת, או אפילו, יש איזה, את הסצנה כמובן הזכורה לטוב שבה, צובעת את שערה לירוק, כי היא סובלת כל כך מהשיער הג'ינג'י שלה.
בתור ג'ינג'ית, אני הייתי עסוקה בסצנה הזאת רבות.
ובוכה שם על מרילה, ואז היא אומרת לה, בספרים, כשגיבורות, היא נאלצת כמובן לגזור לה אחר כך את כל השיער, היא אומרת לה, בספרים, כשגיבורות גוזרות את השיער שלהם, זה בכיוון שהן מחלימות ממחלה קשה, או כי הן מוכרות אותו, וזה לדעתי התייחסות ישירה לגיבורות של נשים קטנות.
כן.
והיא לא. זאת אומרת, יש שם משהו מאוד מאוד פרקטי, מאוד לא, למרות שהיא טיפוס רומנטי באופן שעולה על גדותיו,
אבל רומנטי באופן מגוחך. זאת אומרת, כן. אני חושבת שכל הזמן יש הגחכה של הרומנטיקה
כן,
הזאת.
כן, כשהיא מנסה לדמיין שהיא הגבירה משלות ולשכב בסירה ולרדת בנהר, היא מוצאת את עצמה, נצמדת שם על איזה מוט, וגילברט פליי צריך לבוא ולהציל אותה כשהיא ספוגת מים ופתטית.
ואז היא לא נענית להצלה שלו, אלא כן. רק יורקת
כשהרומנטיקה
בפורצופו.
כבר דופקת בדיוק. לך בדלת, חברה.
היא בורחת ממנה
היא בורחת.
כן. אבל נכון. הסיפור הרבה מאוד פעמים עוסק בדיוק בהתנגשויות האלה, בין הניסיון של אן כל הזמן לייצר דמיונות ולעמוד בפנטזיות שלה, וכאילו להגשים את הפנטזיות, ואז כמובן הן כל פעם מתרסקות ככה בצורה משעשעת אל קרקע המציאות.
תראי, דרמה קווין משוגעת, כן.
אני רק אבל אומר שאני חושבת שיש משהו, ונראה לי שדיברנו על זה קצת בפרק היתומים שהקדשנו בעונה השנייה, שאני חושבת שברמה הפסיכולוגית יתומים יש בהם צעד מאוד מרצה. ודווקא באן, באופן מאוד מפתיע, לעומת אפילו פוליאנה נגיד, שפוליאנה באמת רק רוצה ככה להרבות טוב בעולם, לשחק את משחק השמחה עם כל מי שרוצה או לא רוצה, אז אן, הקסם שלה הוא באמת אישיותי לחלוטין, הוא אותנטי, הוא נובע מאיזה מין מין חוסר ריסון פנימי כזה, וגם נגיד בתגובה שלה לרייצ'ל לינד, שזו
הסצנה,
רגע, הסצנה מפוארת שבה היא פשוט פחות או יותר במקבילה של מקללת, צורחת ותוקפת את רייצ'ל לינד מילולית, אחרי שרייצ'ל העליבה אותה בכל אופן, אבל זה היה מאוד מקובל לדבר על ילדים בנוכחותם בגנותם.
אבל לא רק זה, אני מחדדת את זה, רייצ'ל אומרת לה משהו שקשור לגם הדבר שגורם לה לשבור את לוח הצפחה על ראשו של גילברט לייט, היא מאוד מאוד רגישה למראה שלה. לשיער שלה, למראה שלה, לזה שאנשים מעבירים ביקורת על איך שהיא נראית. יש חלק מהפנטזיה, זה באמת לנסות ולדמיין את עצמה בדמות של מישהי הרבה הרבה יותר יפה, וגם כאן זה לא היתומה הרוחנית הזה שאנחנו מכירות אולי מטקסטים אחרים, יש כאן, היא גבתנית, מרילה גם אומרת לה, אני לא מכירה אף אחד שכל כך מושקעת באיך היא נראית ולמה, ומה אומרים עליה.
כן, אבל זה ללא ספק עקב האכילס של הסיפור הזה, של,
כן.
של היופי החסר.
אבל אז היא מתפרצת על רייצ'ל, כשרייצ'ל מבקרת את המראה שלה באמת.
נכון, אבל מה שבעיניי זה מחזק באיזשהו אופן, זה את התחושה שאני לא רק מרצה. כלומר, היא לכאורה בסיטואציה הזאת, כל מה שהיא הייתה צריכה לעשות, זה רק להוכיח כל הזמן למרילה כמה היא ילדה טובה, ולא עושה שום דבר שיחרוג מהנורמה, כי יש לה המון מה להפסיד.
כן.
בשלב הזה היא עדיין ככה on probation, סוג של...
אגב, זה, היא לא על probation, וזה אחד הדברים ששינו בסדרה, באנים עצמות, שהזכרתי לפני כן, שיש לה שמה כאילו לכאורה איזה תקופת מבחן, וזה נורא הכעיס אותי. זאת אומרת, אני לא, בדרך כלל, אני לא כזאת מתעצבנת משינויים שעושים ביצירות שאני אוהבת, אבל מבחינת
הפסיכולוגית
והרעיון שעומד מאחורי הדבר הזה, זה מאוד בעייתי. כלומר, אני חושבת שמה שמאפשר לאן את ההתנהלות שלה, זה באמת התחושה
שקיבלו אותה.
כן.
תראי, עם מתיו היא מרגישה את זה ממש מהרגע הראשון, וזה, זאת אומרת, למרות שגם ההלם שלה מזה שלא רוצים אותה, מזה שהייתה טעות, ואגב, זה מבוסס כאילו על באמת מקרה שהיה הבלבול הזה בנער לנערה.
מאוד מצאה את הידיעה בעיתון, וסביבה היא ביססה את הסיפור שלה.
אז הרגע הזה של האכזבה הנוראית, הוא באמת מתקיים יממה. זאת אומרת, יש איזה... אבל אני מדברת ברמה עמוקה יותר. גם אם לא אומרים שהיא בתקופת מבחן. הרי, שוב, באמת ילדים שכאילו נתקלים בזה הרבה בספרות פסיכולוגית, שילדים יתומים שמאומצים, הם... כל הזמן יש להם איזה חשש בסיסי לגורלם ולשייכות שלהם, והכל כל הזמן נמצא באיזה סוג של סימן שאלה, עד לרגע שבו הם באמת מרגישים בטוחים, ואז זה הרגע שבו הם יכולים להתפרץ. עכשיו, הרגע הזה מגיע נורא מוקדם בסיפור.
כן.
הוא ממש ברמת הימים הראשונים, ואז זה כאילו מחזק את זה שאני אדם מאוד עם איזשהו גרעין פנימי, מנותק, כאילו צומח, מונבט מעצמו, צומח מעצמו, מטופל על ידי עצמו, על ידי ההד, על ידי הבבואה.
בבואה, כן.
כאילו, באמת, וזה מתייחסים על זה, אני חושבת עוד הרבה פעמים אחר כך, שזה יש לה איזה כוח פנימי מאוד שואב.
שאני חושבת שהרבה ממנו קשור בפרפורמנס, כלומר, ההתנצלות שלה בפני גברת לינד, היא כל כך תיאטרלית, היא כל כך עולה על גדותיה, ומרילה מביטה בזה, והיא יודעת שכאילו היא מתענגת על ההשפלה המוחלטת שהיא מתמסרת אליה שם. וכשסיכת ההחלמה של מרילה נעלמת, והיא חושבת שאולי אנ לקחה אותה ומשקרת בנוגע לכך, ואז אנ, אחרי כמה ימים כאלה קשים ועקשניים, באה ומתוודה שוב, איזה וידוי פואטי קורא הלב, שלא היה ולא נברא, היא המציאה את כל הדבר הזה רק כדי שהיא תוכל
ללכת
לפיקניק, אבל כאילו לעשות את הדבר הזה שמרילה רוצה, וכבר להוריד את הדבר הזה מהגב, וזה כדאי להזכיר, היא מגושמת בצורה יוצאת מגדר רגיל. היא כל הזמן עושה טעויות. היא שמה מלח במקום סוכר באורגה.
תמיד איכשהו, אבל גם מרילה יש לה איזה חלק בעניין, שזה גם...
לא, בקטע עם התרופה בזה, שמרילה שמה את זה בטעות בתוך הצנצנת של הווניל, אבל...
גם כשהיא משקרת את דיאנה, זה גם בגלל איזה...
אבל כשהיא צבעה את השיער זה לא...
נכון, אבל יש לה תמיד כוונות טובות, יש תמיד איזשהו בלבול שגם אולי בדרך ככה מרמזת, אנחנו אומרים שמרילה לא באמת מוכנה לנוכחות של עוד אדם בבית. זאת אומרת, היא כל הזמן, חלק מהטעויות נובעות מזה שמרינה היא אדם שלא רגיל לזה שהוא צריך לחלוק עוד אינפורמציה עם עוד אנשים, לא באמת, לא עד הסוף, את המרחב.
יש את באמת הרגע מקסים שאני רוצה להקרים בקטע באמת עם העוגה שהיא כל כך מתרגשת לקראת בואה של גברת אלן ואז היא שמה אשת הכומר ואז היא שמה בטעות מלח בתוך סליחה את התרופה בתוך העוגה.
אני חושבת שבתרגום ישן אולי זה היה מלח, אני באמת יש לי גם איזה
זיכרון של מלח
בכלל, יש המון דברים שתורגמו.
זה הסצנה עם המלח היא בספר אחר בהמשך לדעתי, זה באן שרלי. ואז אחרי שהערב הזה מסתיים, אן ומרינה מדברות, ואן אומרת לה, נכון שנפלא לחשוב שמחר מתחיל יום חדש, נקי משגיאות. אני בטוחה שעוד תעשי הרבה שגיאות, אמרה מרילה. אני לא מכירה מישהו שמצטיין בזה כמוך. כן, גם אני בטוחה, הודתה אן בעצב. אבל שמת לב למשהו טוב אצלי, מרילה? אני אף פעם לא חוזרת על אותה טעות פעמיים. אני לא יודעת מה טוב בזה אם את ממשיכה לטעות טעויות חדשות. את לא מבינה, מרילה, מוכרח להיות גבול לטעויות שאדם יכול לעשות, וכשהגיע אליו, אסיים את המכסה שלי ולא אתאה עוד. זאת מחשבה מנחמת מאוד. זה מין, היא כמו תהילה של הטעויות. יש לה מכסה טעויות שהיא יכולה לבצע במהלך חייה, וכשהיא תסיים אותן, אז היא תוכל לחיות חיים נקיים מטעויות. אבל אני חושבת שזו אחת הסיבות שאני כל כך אוהבת אותה. כלומר, קודם כל, היא טועה כל הזמן, היא עושה שטויות, היא אימפולסיבית, היא יודעת את זה, והנשק היחיד שלה כנגד העולם וכנגד עצמה או בעד עצמה, זה באמת הדמיון המדהים שלה. את היכולת שלה שהיא כמעט מגית להקים לתחייה כל דבר. זאת אומרת, זה יכול להיות באמת עץ, מלכת השלג מול החלון שלה, וזה יכול להיות עמק, וזה יכול להיות...
וגם מוד עושה לנו את אותו דבר עם התיאור של הנחל בפתיחה, כי גם היא בעצם, אולי זה עוד אחד מהדרכים להראות את הקשר שלה לאן, שהיא בעצם, וזה גם כמובן מדגים את מה שהסיפור הזה עוד עושה, והוא לידתה של כותבת, או התפתחותה, או סיפור גדילתה של סופרת. כי גם פה יש אולי התכתבות עם נשים קטנות וג'ו,
כן.
שגם שם היו עניינים מולים כאלה ואחרים, ומה זה בכלל כתיבה נשית, אני חושבת שקצת דיברנו על זה בהקשר של, של ג'יין אוסטן.
אבל אנחנו עוד נדבר גם על ג'יין אוסטן, וגם על לידתה של סופרת, וגם על אותה דיאנה שהזכרנו בהתחלה, ועל עוד הרבה מאוד דברים, כי אני בטוחה שכל חובבות הסופית הקשיבו לנו מדברות, והם אמרו, רגע, רגע, אבל לא אמרתם שום דבר על, אז על חשש.
השם גילברט עוד לא עלה, אבל זה לא שהוא לא...
עלה פעם אחת, אבל אנחנו נעמיק בזה.
אז בקיצור, אנחנו עוד עם הפנים קדימה אל עבר שני פרקים נוספים בסדרת האסופית, שבכלל קראו לה בהתחלה. כאילו, השמות, זה גם מעניין, כאילו איך כל השמות השתנו
מהחווה
הירוקה. ו-an with an e, זה כאילו אפשר היה לקרוא לזה בעוד הרבה מאוד שמות. אז נדבר על קנדה, נדבר גם על קנדה.
נדבר על קנדה, נדבר על הנוף, נדבר על סקס.
זה בהחלט משהו שחסר בספרים האלה ורצוי לדבר עליו, בטח לנוכח חייה המאוד מאוד קשים של מוד עצמה, מונטגומרי. טוב, נועה, יקירתי, נגיד תודה לבן שני.
תודה, איילת.
ואנחנו ניפגש בפרק הבא של האחיות גרים. אתם מוזמנים להיות איתנו בגלי צהל, בימי רביעי ב8:30, או בשלל יישומוני הסקטים. ביי ביי.